ברוכים הבאים לקשיי גדול, פודקאסט שעוזר לענות על השאלה מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול. אני אקי שביט ואיתי כאן נמצא נמרוד גולדשטיין.
שלום חברים, אז לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה ענקית לטל דודוביץ', העורך של הפודקאסט שלנו. בכל פרק אנחנו הולכים לארח איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו נשמע איך הם בחרו לעסוק במקצוע ואיך בפועל נראה היום שלהם. אז היום אני מאוד מאוד שמח לארח פה את אילון רשף מתל אביב, אחד המייסדים והאחראי על המוצרים בחברת גונג. שלום אילון.
שלום לכם, תודה על האירוח.
כיף גדול שבאת.
תודה שבאת, תודה רבה רבה רבה. אתה יכול לספר לנו קצת על גונג ומה בכלל התפקיד שלך בחברה, מה זה אומר בכלל?
בטח, בטח, בטח. אז קודם כל גונג היא חברת סטארט-אפ, אנחנו עדיין מסתכלים על עצמנו כחברת סטארט-אפ, למרות שבעצם כבר אני חושב שעברנו את 1,000 עובדים, אבל חברה שהגדלה מאוד מאוד מהר, חברה בת 6.5 פחות או יותר היום, ובאמת אחת החברות שהיא יותר צומחות. הסיבה שאנחנו צומחים מהר, כי באמת זה מוצר שאנשים צריכים אותו, הוא עשינו מין סוג של מהפכה בעולם ה... אנחנו קוראים לזה revenue, בעצם אנשי מכירות וכל אנשים שעובדים עם לקוחות. זה לא רק מכירות, תמיכה, שירות, כל מיני כאלה. ולפני שאנחנו הגענו, לפני 5-6 שנים, מה שאנשים האלה עשו, אמרו להם, כל דבר שאתם עושים, תזינו לתוך מערכת שנקראת CRM, מערכת קשרי לקוחות, ואז כולם ידעו מה קורה. בפועל אנשים מתעצלים להזין, מה שמזינים זה לא האמת, מזינים את זה מאוחר, לא ברור מה כתבו. בקיצור, בלגן, אף אחד לא יודע מה קורה. אנחנו בעצם אמרנו, בוא נעשה את זה אחרת לגמרי. אוספים את כל המידע האוטומטית, זאת אומרת, אנחנו קוראים את המיילים של אנשים, מתמללים את השיחות שלהם וכן הלאה, עם הרבה מאוד למידת מכונה ובינה מלאכותית מבינים את זה, ועוזרים בעצם לארגון לקבל תמונה רחבה של מה באמת קורה, ועוזרים להם ממש ביום יום. תעשה את זה, תסתכל על הדיל הזה, תראה מה צביקה עושה, הוא מצליח. ממש מנהלים להם את ארגון המחירות.
התובנות הן גם אסטרטגיות לחברה, אבל גם פרסונלית על האיש מחירות בקצה?
זה מתחיל מהרמה של, אוקיי, מה הדברים שצריך להגיד שעוזרים לחברה, ונגמר באיש מחירות שאומרים, תקשיב, יש פה אימייל שמחכה לך יומיים, לא ענית. ממש מהקצה עד לקצה.
טוב. בעינינו לפחות, אחד הדרכים להבין הכי טוב מה באמת האופי של המקצוע, או בכלל מה אתה עושה בתור אחרי מוצרים, זה להבין איך נראה היום יום שלך. אם אתה יכול לספר לנו איך זה נראה, איך זה מתחיל. אם זה כל יום נראה אותו דבר?
כן, אז קודם כל צריך מאוד מאוד להבדיל באמת בין תפקיד כמו שלי שהוא כבר טוב או רז תפקיד ניהולי. בצוות שלי יש לי כבר 50 איש. אני מתגעגע לימים שיכולתי לקום בבוקר ולעשות עבודה, 50 איש כבר לא עובדים הרבה. אז היום שלי מגיע, הוא תכלס, ואני חושב 80% באמת פגישות, שזה יכול להיות one-on-ones, כאילו פגישה אחד על אחד עם אחד האנשים שעובדים בצוות אצלנו, פגישת תאום בנושא אחד המוצרים שאנחנו מפתחים וכן הלאה. אנשי המוצר, שזה אני מניח רוב הקהל שפה יש, זה מתחילים כאן שמוצר היום שלהם הוא טיפה אחר, הרבה יותר שיחות עם לקוחות, שיחות עם מפתחים, והכנה של המוצר עצמו לבנייה לשוק.
אתה יכול להגיד לנו מה זה מוצר? כי בטח מישהו יכול לתמיין משהו מאוד קטן, מישהו יכול לתמיין משהו גדול, מה זה מוצר? מה מגדיר מוצר?
כן, אז קודם כל מה מגדיר מוצר, אני חושב שזו שאלה מאוד קשה, אני לא בטוח שמישהו יודע, כל מי שיגיד שהוא יודע, אני חושב שהוא ממציא משהו. בגדול מוצר גונג למשל היום נמכר כמוצר, אפשר להגיד מוצר אחד, זאת אומרת מישהו קונה גונג, הוא נכנס, יש לו www.gong.io, מכניס את השם והסיסמה, נכנס פנימה ומקבל שירות שמתחיל מזה שיש לו תמלול של כל השיחות שלו, הוא יכול לשתף דברים, הוא יכול ללמוד מה עובד וכן הלאה. כל זה מוצר אחד. ככל שהארגון גדל, ושוב גונג כבר יש כ-15 מנהלי מוצרים, אז בעצם מפרקים את זה, אומרים אוקיי, הקבוצה הזאת היא אחראית על למשל איך עושים קואוצ'ינג, איך עוזרים לאנשים להיות יותר טובים. זה מיני מוצר כזה. מוצר אחר זה נקרא לזה דיל מנג'מנט, איזה עסקאות כדאי לי לשים תשומת לב אליהם. וכן הלאה וכן הלאה, אז כל אזור הוא אחר, וכל מישהו מנהלת מוצר כמובן, מתמקדים במשהו אחר, אפשר לקרוא לזה מוצר, אפשר לקרוא לזה פיצ'ר, אפשר לקרוא לזה אזור, איך שלא רוצים, אבל בתכלס זה הכל כאילו דבר אחד גדול שמתחיל דברים קטנים.
אוקיי, ובטח יש פה איזו שאלה שלפחות הרבה אנשים אני מניח שיעניין אותם, מה זה אומר ניהול מוצר?
אוקיי, אז ניהול מוצר מעניין, כי הבת שלי רוצה להיות מנהלת מוצר, היא בת 11, והיא החליטה שזה מה שהיא רוצה.
איך הגיע לרעיון הזה? איך זה הגיע לה לראש?
אם הייתם יודעים, היא באה לאחד ההאקתונים שעשינו בגונג, ונורא התלהבה, אז זה הרבה יותר מורכב מסתם כזה, וואלה, אבא עושה את זה. היא עשתה איתי סקירה של כל המקצועות בחברה, ומה מתאים לה. עכשיו היא כבר חתמה, רק היא התחלתה כמה דברים בדרך. אז ניהול מוצר הוא בעצם תפקיד שהוא תפקיד שמטרתו העיקרית היא בסופו של דבר להבין צרכים של לקוחות ולבנות, לעזור, לעשות קואורדינציה של בניית הדבר הנכון. זאת אומרת, כולכם מכירים פה מוצרים כאילו מה היום, כמו גוגל וספוטיפיי וכל מיני דברים כאלה. אבל כל מוצר כזה בסוף מתחיל בזה שבאדם רוצה לעשות משהו. אם זה ספוטיפיי, זה... הנה, אולי פה שומעים את זה בספוטיפיי, כן? אז פודקאסט רוצה לשמוע משהו. ועכשיו בוא ננסה להבין מה בנם באמת רוצה. רוצה לשמוע מוזיקה, רוצה לשמוע סטרימינג, whatever. ואז נבנה לו את המוצר שמתאים לזה. שלפחות בעולמות שלנו, שזה נקרא B2B, תוכנה לעסקים. הרבה מתוך זה להבין את הצרכים העסקיים של האנשים, משהו חשוב או לא חשוב, ובאמת הרבה מאוד עבודה פנים ארגונית, שזה, אוקיי, יש מעצבי מוצר שאפשר לדבר על זה, הם רוצים, יש מתכנתים כמובן שבונים את זה, יש אנשי שיווק שאחר כך משווקים את זה, אנשי מכירות שמוכרים את זה. כל הדבר זה לעשות לזה אורקסטרציה ברמה הזאת שבסוף יש מוצר שהלקוח מקבל אותו בקצה ואומר, וואו, זה בדיוק עושה מה שאני צריך, ולא ליד ולא בערך. כולנו פה מכירים מוצרי תוכנה שנכנסים, ווואלה, לא מבינים מה אפשר לעשות, או זה בכלל לא עונה לצורך שלי. כמה שיותר שיותר יענה, וכמה שפחות פחות יענה.
כן. יכול לספר לנו על משהו אחד שאתה אוהב בעבודה שלך?
אני מאוד אוהב את האינטראקציה עם האנשים, אני חושב שיש לנו צוות באמת מדהים. גם אווירה, לא כל כך יש אווירה, באמת, באמת מין מנטליות כזאת של עובדים ביחד, עוזרים אחד לשני וכן הלאה, אז אני מאוד נהנה באינטראקציה של אנשים, אני מאוד אוהב, שוב, אני כמנהל היום, כבר מקום שהרבה מהעבודה שלי זה לפתח את האנשים, אני מאוד נהנה לראות בן אדם שהגיע טרי, out of college כזה, מה שנקרא באמריקאית, ואחרי 3-4 שנים נהיה מין סופרסטאר כזה שכבר מוביל משהו, או סתם סופרסטאר מקצועי, זה ממש כיף.
מה באמת הרקע של האנשים שמגיעים לנהל מוצר?
אז ניהול מוצר מגיעים ממש מהמון המון תחומים, זה אחד הדברים, אין בית ספר לניהול מוצר.
יש בית ספר, לא יודע כמה הוא טוב. יש כל מיני בתי ספר שמוכרים כל מיני קורסים מוזרים באינטרנט, אבל...
בוא נגיד ככה, אין תואר בניהול מוצר, אי אפשר להירשם לאוניברסיטה לבוא ולפתוח ידיון ולהגיד, אני עכשיו הולך לנהל מוצר. אז באמת אנשים מגיעים, הייתי אומר שבערך שליש מגיעים מרקע שהוא רקע של פיתוח תוכנה, זאת אומרת, הם פיתחו, קודדו, כתבו קוד, בלא יודע איזה שפה, באיזשהו שלב הרגישו שהם יותר מתחברים לאיך ויותר כאילו למה בונים ופחות ליומיום, ואז לאט לאט עשו את הטרנזישן או מהר. הייתי אומר, בערך שליש מגיעים מאיזשהו עולם עסקים מסוים, זאת אומרת שהם באים ואומרים, אוקיי, אני מבין את הביזנס, ולאט לאט למדו את הטכנולוגיה כדי כאילו להבין את זה. ואולי שליש אחרי זה כל מיני שונות. אצלנו למשל יש ארבעה מנהלי מוצר, שזה בערך שליש, שבעצם היו מנכלים של חברות סטארט-אפ. אז זה גם משהו שבא ואומר, בעצם אני סוג שלמדתי את זה דרך הידיים, אבל בסוף המקום הטבעי שמנכל בא אליו, אם הוא לא ממנכל, זה באמת ההובלה של המוצר, כי זה מאוד רוחבי ומאוד כאילו רב מערכתי.
ואתה רואה קו מקשר בתכונות אופי של אנשים שמנהלי מוצר טובים, או שזה מאוד מגוון בעיניך?
זה מאוד מגוון, אבל יש דברים שאנחנו מקפידים אליהם. זאת אומרת, נגיד בגונג, אבל זה באמת... מי שפה נגיד בפודקאסט, יש חברות שיש דברים שונים, יש חברות שבהם מנהל מוצר הוא הרבה יותר מנהל פרויקט, טק, 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 טק. יש מקומות שבהם, לא משנה, כל מיני דברים. אצלנו מנהל המוצר, התכונה, הסופר פאוור העיקרי שצריך להיות לו, זה יכול להיות לדבר עם לקוחות הרבה, להיות מאוד אמפתי, זה נקרא אמפתיה, סתם, אני לא אוהב את המילה הזאת, וככה הם קוראים לזה, ולהקשיב להם ולהבין באמת, באמת מה הם רוצים. זאת אומרת, אצלנו מנהל המוצר צריך, אני תופס אותו במסדרון ואומר לו, תקשיב, כשהלקוח שלך, אומר, אני רוצה שיהיה יותר קואוצ'ינג. מה הוא מתכוון? מי זה הלקוח? זה מנהל? זה ראש צוות? זה איש? כל דבר. כי אנחנו מאמינים, שוב בגונג, שבלי זה אי אפשר לייצר מוצר טוב. אז אני אומר, וואו, איזה כיף, מגניב, יש פה כפתור שעושה משהו. עזוב, לא הבנת מה באמת באמת הלקוח צריך. הסיכוי שלך לפגוע מאוד קטן. יכול לקרות, כן? אתה יורה באפלה, אולי תפגע לא יודע, יונה. אבל זה העניין. זה אצלנו הדבר הכי חשוב.
מעולה. ואנחנו בכל פרק גם תורכים להציג גם את הצדדים הפחות נחמדים, כי לא הכל תמיד הוא רק ורוד. אז האם יש משהו שמתסכל אותך בעבודה, שאתה פחות נהנה לעשות ביום-יום?
אותי אישית, מתסכל זה מילה נורא גדולה. זאת אומרת, אם הייתי מתוסכל, אז הייתי, לא יודע, הייתי מצא עבודה אחרת, כן, אז אני יזם, אבל כאילו, זה, אבל אני חושב שאני אגיד אולי גם אצלי וגם באמת תפקיד של ניהול מוצר באופן כללי. אז במקרה שלי, אנחנו מן הסתם גדלנו מסטארט-אפ שהיה לפני 6.5 שנים שני אנשים, זאת אומרת, עמית, השותף לי, המנכ״ל ואני, ואז היינו יושבים בחדר ואומרים, בוא נקרא לחברה גונג. יאללה, סבבה.
יש רוב.
יש רוב, כן. והיום בחברה של 1,000 איש, מן הסתם הרבה מהתהליכים האלה לוקחים יותר זמן. זה לא מתסכל, אבל זה פשוט עבודה שצריך לעשות. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שיגידו שהעבודה של, רגע, אנחנו לא יכולים, טוב, שם אנחנו לא משנים, אבל נגיד לצורך העניין, שם חדש, שם למוצר חדש, כן? זה לא נכון שעמית ואני נשב בחדר ונחליט, זה לא נכון כי יש הרבה אנשים שמעורבים, וגם יש להם יותר ידע מאיתנו בדומיין הזה, וגם בוודאי הם רוצים להרגיש חלק מהתהליך, וגם יש להם רעיונות יותר טובים, כן? ויש להם יותר זמן לחקור את זה, כן? לשאול לקוחות וכן הלאה. אז חלק גדול מהעניין זה באמת לוודא שאותם 10-15 אנשים שמעורבים בדברים כאלה, הם באמת מעורבים, והם בזמן הנכון, והם עושים את העבודה, ומעט אנשים יגידו שזה משהו שהוא מאוד מאוד מהנה, לבוא, אוקיי, בוא 15 אנשים בחדר, בוא נוודא מי עושה מה, ושעוד חודש באמת מגיעים להחלטה ולא מורחים את זה. אז זה משהו שהוא פחות נחמד, אני חושב, באופן כללי, ככל שהחברה הגדולה זה דורש יותר עבודה. גם למנהל מוצר, דרך אגב, גם בחברה קטנה וגם גדולה, חלק גדול מהתפקיד שלו הוא תפקיד ניהולי רוחבי. זאת אומרת, בוא נוודא שהמעצב יודע מה צריך, בוא נוודא שיש מחירות בסוף, אנשי מחירות יודעים מה הפיצ'ר שעבדתי עליו עושה, וגם מלא דברים אחרים. אז אני חושב שזה רוב המנהל מוצר, הרבה יותר נהנים מהחלק של לבנות, מהחלק של לדבר עם הלקוחות, ופחות מהחלק של הקואורדינציה הפנים ארגונית, דרך אגב, גם בחברה של 10 אנשים, זה לא משנה. עדיין מנהל המוצר הוא זה שאחראי על התהליך הרוחבית.
מדהים. בוא נחזור לשאלה שלשמה התכנסנו כאן היום. כשיהיה גדול, מתי השאלה הזאת תפסה אותך בפעם ראשונה? מתי חשבת על מה אני חושבת שאני הגדול? ואם אתה יכול להרחיב קצת על המסלול, איך בעצם הכל התחיל?
אולי גם אתה בגיל 11, ככה קיבלת את ההחלטה הזאת, אני מנהל מוצר, ככה זה נראה?
לא, אצלי זה מאוד שונה. אני עדיין חושב מה אני עושה שאני גדול. זה שאלה דרך אגב שאני שואל כל עובדת חדשה אצלנו, כאילו מועמדים ומועמדות.
ומה אתה מחפש בתשובה?
אז אני תכף אני אגיד גם את זה, אבל כולם בני 60, ואז הם מסתכלים עליי שכאילו, מה, אתה דפוק? אבל אני חושב שזו שאלה נכונה, כי גם מי שבא בן 60, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות הלאה? אני רוצה להבין, קודם כל אני רוצה להכיר את הבן אדם, זאת אומרת, זה דרך שלי להבין, להכיר את הבן אדם, אין תשובה נכונה. אני בדרך כלל מחפש אנשים ש... אחד העקרונות שלנו בגונג זה נקרא want more, אנחנו רוצים להיות יותר טובים מה שאנחנו... בדרך כלל אני מחפש אנשים שחלק ממה שהם רוצים זה להשתפר מקצועית, לא להגיד אני... וואלה, אני רוצה להיות, היום אני מנהל 3 אנשים, מנהל 10 אנשים, 30, כאילו, תתקדם בכיף, באהבה, אבל כאילו, איך אני באמת נהיה יותר טוב? לא שזו התשובה הנכונה, אבל בדרך כלל אנחנו מתחברים יותר לאנשים שבאמת רוצים כל הזמן להיות יותר טובים, אבל לא כולם דווקא זה. יש כאלה שכן, רוצים מסלול ניהולים, מסלול מקצועי, לעבור לארצות הברית, whatever, אבל חשוב לנו לדעת. אז זה דבר אחד. אז מה לעשות שנהיה גדולים? אני עד היום לא יודע, דרך אגב, יש לי עוד, לא פיצחתי את זה. מסלול הקריירה שלי היה מאוד מאוד ייחודי, אני לא חושב שמישהו יכול דווקא לקחת ממנו תובנות. אני דרך אגב, בהכשרתי מדעי מחשב, זאת אומרת, כאילו עבדתי בתוכנה 4 שנים. את גונג התחלתי כ-CTO, אחראי על טכנולוגיות, זאת אומרת, זה גם פיתוח וגם מוצר. כשגדלנו, אז הצטרף מנהל פיתוח, בחור בשם מועד, שהיום מנהל כמעט 200 איש, וזה ממש לא הפורטה שלי לנהל 200 איש. ואני התחלתי את זה גיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, אני מאלה שבגיל, לא יודע, 12 קיבלו מחשב וישר התחילו ככה לעשות הקינג, ואני חושב שאת העבודה הראשונה שלי עשיתי בקיץ של סוף כיתה ט' בשכר, שסיפרתי את זה לילד שלי שהוא אחר בכיתה ט', אמר לי, מה, הבת שלי גם אמרה לי, כאילו, מה, זה קצת לא נורמלי, אמרתי, מה קרה? אז היא אמרת, לא, בדרך כלל מתחילים מלצרות, היא אמרה לי, או בייביסיטר, היא אמרת, אני אעשה בייביסיטר, אמרתי לה, בסדר, נסי אולי גם. בקיצור, אז התחלתי בגיל מאוד צעיר בתור תכנות, ולכן באמת כשכבר הגעתי לצבא, אז כבר בעצם כבר הייתי מתכנת חצי מקצועי כזה, מכרתי תוכנה, נגיד ככה, היה לי כבר תוכנה שהיה לה לוגו וקופסה אפילו, אז ומכרנו.
טורף.
אז באמת בצבא, באיזשהו שלב, התחלתי דווקא בתפקיד של מתרגם ערבית, אבל אחר כך התגלגלתי לתפקידי תכנות, ומשם ועלה המשכתי משם, ואז סיימתי תואר, תואר ראשון, תואר שני, והגלגול למוצר בא מחברה שהקמתי בשנת 2000, שזה מזמן. והיינו שני חבר'ה טכנולוגיים, ואמרנו, אוקיי, מישהו צריך יותר להתעסק עם המוצר, אי אפשר שננסה אותו דבר. הסתכלנו אחד על השני, ואני לא זוכר אם אני אמרתי אני, או שהוא אמר אותה, ומשם התגלגלתי, זה היה מזמן, ואז באמת לקח הרבה שנים, כלומר להתמקצע, עשיתי את זה יותר מ-10 שנים שם,
אפשר לשאול מה היה המוצר או מה הייתה החברה?
כן, זו חברה שנקראת WebCollage, לא מאוד הצליחה, אז אני תמיד ממליץ למי שלא יודע אם פה בקהל יש כאלה שרוצים להיות יזמים, אני תמיד ממליץ להתחיל מהמיזם השני, הוא הרבה יותר
טוב.
הרבה יותר טוב. אבל זה היה תוכנה גם, בדיעבד התגלגל לתוכנה בענן, שעוזרת ליצרנים כמו מייקרוסופט או סוני להפיץ את ה... אנחנו פה משרדים של מייקרוסופט, אז נגיד מייקרוסופט, להפיץ את המידע על המוצרים שלהם לקמעונאים. זאת אומרת, אם אני הולך לבסט ביי או אמזון ואני רוצה את המידע על Windows או על Xbox או על איזה משחק, אני יכול כאילו לקבל אותו ישר מהמקור, שזה מייקרוסופט, ואנחנו בעצם היינו מערכת ההפצה של הדבר הזה. סטארט-אפ נחמד, אבל לא מצליח מסחרית. זאת אומרת, בסוף מכרנו אותו בפחות ממה שגייסנו, אז כאילו לא שוס.
ואני אשמח לשמוע, החלטת שאתה לוקח את הקטע של המוצר. דיברנו על זה שאין תואר בניהול מוצר. איך מתחילים ללמוד את העולם הזה? מה הצעדים הראשונים שעשית שם?
כן, אז קודם כל אני עברתי לניו יורק, זה היה חלק מהעניין, אני הולך לקרוב ללקוחות, וצריך כאילו... עשיתי גם דברים שנשקים בזה בעבר, זאת אומרת, כי בתור טינג'ר היה לי מוצר שמכרנו ב... הייתי אומר, 10,000 שקלים, שזה כאילו מדהים לטינג'ר, כן? אתה יכול לקנות כמה מתקים שאתה רוצה, כן? אז כאילו, כבר בעצם עשיתי את הניהול מוצר, כאילו, במובן מסוים, אבל זה לעצמי, זה בקטנה, זה לבן אדם, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כן, הייתי צריך לאפיין אותו, ו-UI, וגרפי והכל. שם עשיתי סדנה יש כמה מקומות, דווקא בארצות הברית, יותר פופולרי, גם בארץ יש כל מיני סדנות של פרודקט מנג'מנט, אז זה כמה ימים, אז זה לא תואר, אבל עדיין יש שם גוף תוכן די גדול. מה שאני עשיתי זה טריק כאילו מגניב, זה בעצם, אמנם כאילו אני הייתי VP, Vice President, סמנכ"ל, כי כאילו הייתי מייסד, אבל בגלל שדעתי שאין לי מושג, אז בעצם הבאתי מישהו שטכנית דיווח לי, זאת אומרת, היה בצוות שלי, אבל היה לו הרבה יותר ניסיון, ואז כל מי שהייתי צריך לעשות משהו, הייתי אומר, תשמע, בוא אח לי, איך באמת עושים את זה? והוא היה לאט לאט מלמד אותי, אז זה כמו לזכור מורה צמוד, רק עובד אחר, והיה לו את המשימות שלו, ולי היה את המשימות שלי מן הסתם, והוא מאוד עזר לי בככה עשינו את זה בחברה הקודמת, אז הרבה מלמדתי ממנו. בכלל, ללמוד מאנשים זה כמובן אין לזה תחליף, כן? אם לידך יש מישהו טוב, אז כאילו, זה אחלה, כן.
זה מדהים, זה לא ספק. ואחרי ההרפתקה בחברה עצמה, לאן זה המשיך?
אז זהו, אחרי שמחרנו את החברה הקודמת, אז בעצם אני לקחתי שנה של שבתון, שזה אני תמיד ממליץ לכולם, זה כיף מאוד גדול, עשיתי דברים שלא קשורים להייטק, קמנו בית ספר, כל מיני דברים באמת לא רלוונטיים, כאילו להייטק, ואז באמת התחלנו כבר עם גונג, זאת אומרת, אז פגשתי את עמית, שהוא שותף המנכ״ל, הוא בא עם רעיון של וואלה, בצוות מחירות, הוא ניהל חברה שנקראת סייסנס, הוא אומר שם, לא היה לנו מושג מה קורה, כאילו, לא הצלחנו, לא ידענו למה, הצלחנו, לא ידענו למה, איך זה? ולאט לאט נולדה הבנה אצלו, ואחר כך של שנינו מן הסתם, שבעצם אם מבינים באמת מה אנשים עושים, ולא מה שהם הזינו לתוך מערכת תוכנה, אפשר להפיק מזה המון הדרכה, המון תובנות, המון ידע של איך להתקדם. ואז גייסנו כסף, התחלנו לרוץ קדימה.
איך מגיעים להחלטה שאתה פוגש בחור, אני לא יודע אם הוא אקראי או לא, אם אתם חברים לפני שהוא פשוט בא אליך, ואתה אומר, כן, בוא נקים ביחד סטארט-אפ, נגייס מלא כסף, נשקיע שם את כל המשאבים שיש לנו, את הזמן, את החיים שלנו. כאילו, איך אתה מגיע לתובנה שאתה הולך ועושה את זה?
כן, אז קודם כל היה, שוב, כמו פעם שנייה זה יותר קל, אז היה לי כבר ניסיון פעם ראשונה, אז כשהייתי בשבתון, חלק מהעניין היה, בוא נבדוק הזדמנויות, שכמובן הדיפולט היה, בוא נקים משהו חדש, כי זה פן, פשוט, זה הסיבה, זה פן. כמובן יש גם פוטנציאל לעשות כסף, אבל זה לא ה... כאילו, אני חושב שמי שמונע מהפוטנציאל לעשות כסף, בסוף עושה דברים שהם חסרי ערך, כאילו, אז בסוף זה פן. אחרי השנה, הייתי אחרי שנה בערך של שבתון, כבר טיפסתי על קירות, שעד היום בבית יש סימנים כזה של הציפורניים שלי על הקירות, כי באמת, שנה זה הרבה זמן להתבטל. הרבה קפה, הבית קפה הכיר אותי טוב. אבל, והיה כמה אפשרויות חברות שבעצם התחלתי כבר לדבר איתם בקטע של, אוקיי, אני בא לעשות מוצר או דברים אחרים. וכשעמית הציע לי את הרעיון, אז קודם כל היה כמה מרכיבים. קודם כל, עמית עצמו היה לו, כולם ידעו שהוא איש מאוד חזק, ותמיד כיף לעבוד עם אנשים חזקים. דבר שני, אני מאוד אהבתי את הכיוון העסקי של, כאילו, הכרתי את הבעיה, כי גם אני, כמנהל מוצר, עבדתי המון המון עם לקוחות, אז הבנתי את הבעיה. ואולי הדבר השלישי, ששוב, זה מי שמתעסק ביזמות, יכול טיפה לחשוב עליו, זה באמת העולם שבאמת, 20 שנה לאנשי מחירות, ואנשים לפעמים חושבים על שם מחירות בתור ההוא שמתקשר למכור כרטיסים לבימה או לקאמרי או משהו, לא כאלה. זה אנשים מחירות שמוכרים, לא יודע, מטוסים, תוכנות, דברים, זה אנשים שקבלים מאות אלפי דולרים בשנה, אנשים מאוד מקצועיים. בעצם אף אחד לא פיתח להם תוכנה, מאז חברת סיילספורס שפיתחה את זה בשנת 1990 ומשהו. וכולם אמרו, הנה, CRM, תסתדרו עם זה, זה מה שיש. ופתאום אתה מבין ש-20 שנה זה ממש קהל שהוזנח. אחר כך שיש קהל שמוזנח, בדרך כלל יש הזדמנות. למשל, בעולמות השיווק, יש כמה, היו אז אלפי תוכנות, בעולמות המחירות היו עשרות תוכנות. אז אתה אומר, וואלה, חייב להיות שם הזדמנות, ואין חודש כמעט בגונג, שאנחנו לא מסתכלים על הזדמנות, ואומרים, וואי, גם זה הזדמנות, וגם זה הזדמנות. ואני חושב שהכל נובע מאותו root cause, שזה בעצם בא ואומר, זה תחום שלם שהוזנח. אני חושב שתדמית גם קצת, אנשים חושבים, used car salesperson, קוראים לזה בארצות הברית, או שהם דוחף לך דברים שאתה לא רוצה. אז כאילו זה לא היה, אולי זה לא נתפס כסקסי, לא יודע למה. לא פיתחו להם כלום, ואז יש שם המון המון הזדמנויות.
אז האמת שזה מעניין מה שאמרת, שאתה רואה כזה, זה פערים, או... יש עוד איזה... שווקים או דברים שאתה מזהה שיכול להיות בהם הזדמנויות, או שאתם בכלל אתם עושים את זה בגונג, או שאתם מרוכזים כולכם בעולם הסיילס, מחירות, ומנסים למצוא שם איזשהם הזדמנויות נוספות.
סטארט-אפ זה, המפתח בדרך כלל לסטארט-אפ זה המון פוקוס, חברות שמנסות לעשות הרבה דברים, בדרך כלל לא מצליחות. אז למעלה מ-95% מהמשאבים שלנו מוקדשים לסיילס, מחירות, כל גוף המחירות שלנו, מרקטינג, הכל זה רק לארגוני רווניו. בפיתוח יש לנו איזה כמה אנשים בודדים שמסתכלים על דברים אחרים. למשל, האם אפשר להשתמש במשהו דומה לגונג לגיוס עובדים? אוקיי. האם אפשר להשתמש במשהו דומה לגונג לשירות פנים ארגוני? לאנשים שבתוך הארגון, לא יודע מה, עושים רכש. האם אפשר לשפר את איך שהם מתקשרים מול האנשים שצריכים, שהם ירכשו להם דברים? אז, אבל זה, הכל זה בדיקות. אם משהו ממצא מוצר, סבבה. אנחנו לא בונים על זה לשנה הקרובה להכנסות, כאילו, זה לא עניין.
אני אשמח לדבר טיפה על העניין של הלימודים, לימודים אקדמיים. בסוף, המסלול שלך באמת לא סטנדרטי, כי ידעת לתכנת עוד לפני זה. אבל בדיעבד, עכשיו אתה חושב שהמסלול של ללמוד מדעי המחשב, זה מה שהכי נכון בשביל להיכנס לעולם של המוצר היום, או שאתה היית ממליץ משהו אחר, מנהל עסקים, מה היית ממליץ לאנשים ללמוד?
אני אקשה את השאלה.
אם בכלל.
אם בכלל צריך ללמוד היום.
ברור. אז קודם כל, אני לא יודע, אני אגיד ככה פשוט, קודם כל, קשה מאוד לדעת מה זה ניהול מוצר לפני שעושים את זה. זאת אומרת, לבוא להגיד, וואלה, סימנתי כמו הבת שלי, אני מנהל מוצר, אני חושב שזה קצת נאיבי אולי. אז אני לא חושב שהייתי מתחיל משם להגיד, וואלה, זה לסמן, זה, כי באמת, עד שלא עשית, איך אתה יודע, כאילו, קשה מאוד. אז, אני אתחיל ואני אגיד כזה דבר. אני מאוד ממליץ ללמוד באקדמיה. אני חושב שזה, אני קורא בכל מיני פורומים של פייסבוק, כל מיני שימורים, מה, אני אקבל אותו כסף, גם אני לא לומד, וזה, כסף זה כאילו בסדר, כסף זה כאילו, מה, אנחנו מנהלים את החיים לפי כסף, אם שמו לי פי שתיים להיות, לא יודע, מה שאני לא רוצה, אני אעשה את זה, זה לא קשור. אני חושב שהאקדמיה נותנת תשתית, היא נותנת יכולת למידה, היא נותנת יכולת פתרון בעיות, היא נותנת כלים, שאי אפשר לקבל בתעשייה. בתעשייה אנחנו כולנו עובדים תחת, אין לנו זמן להעמיק בדברים שמעינם העבודה, והאקדמיה מכריחה אותנו לעשות את זה, אוהבים, לא אוהבים, שונאים תרגיל מספר 2, אבל עושים תרגיל מספר 2 כי אחרת נכשלים במבחן, כן? אז כאילו, אני חושב שיש בזה משהו טוב. אני גם חושב שמדעי המחשב זה דבר טוב למי שרוצה להיכנס לתחום ההייטק, זה נותן אופציונליטי, זה נותן אופציה להגיד, אוקיי, אני מתכנת, אני מנהל מוצר, אני QA, whatever, למי שזה אוהב את זה. אני נורא לא ממליץ לאנשים לעשות משהו שהם לא אוהבים, אתם לא תהיו טובים בזה. אין בן אדם שעושה משהו שהוא לא אוהב ונהיה בזה טוב. זה פשוט, זה לא אנושי, אולי יש אחד, כן, אבל זה לא נורמלי. אז מי שאוהב את הקטע הזה של קצת מתמטיקה, קצת תכנות, קצת פתרון בעיות, אני מאוד ממליץ למדעי המחשב. מי שנמשך יותר לביזנס, אז כן, ללמוד משהו בעולם הכלכלה זה סבבה. אני דווקא לא כל כך אוהב מנהל עסקים בתור התחלה. אני חושב שהרבה ממה שלומדים מנהל עסקים מתבסס על העובדה שמישהו צריך להבין מה זה עסקים. וכאילו, עד שלא היית באיזה חברה, אני חושב ש-70% עובר מעל הראש, כאילו. אז, או, בוא נראה איך מנהלים ארגון, אבל שיט, לא הייתי בארגון. אז דווקא מנהל עסקים, אני בדרך כלל יותר ממליץ לאנשים אחרי איזה 5-6 שנים לפחות בתוך חברה. אבל יש כלכלה, יש, אולי גם מנהל עסקים, לא יודע, אבל משהו שהוא כאילו יותר ביזנס. אבל בכל מקרה, אני ממליץ כן ללכת על, 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 על לפחות התואר, אני חושב שזה נותן שלד ונותן נקודת פתיחה. אני גם הלכתי ללמוד, זאת אומרת, זה לא שלא. אני התחלתי, אחרי הצבא הלכתי לעבוד, לקחתי יום בשבוע, שזה מעט אבל אינטנסיבי, ולאט לאט סיימתי, התחלתי קצת לפני הצבא, וסיימתי אותו באהבה בתוך כדי הלימודים אמנם, תוך כדי העבודה אמנם, אבל אני מאוד...
איפה למדת התואר ראשון ושני?
וואי, מקווה שאשתי לא שמעת, כי זה לא מוטיב טוב לנאמנות. אני התחלתי תואר ראשון במדעי המחשב, אני זקן, לא רואים את זה פה בפודקאסט, אבל כשהתחלתי לא היה מדעי המחשב, היה מתמטיקה ומדעי המחשב. אתם מבינים כמה עתיק זה? אז למדתי מתמטיקה ומדעי המחשב, קיללתי כל דקה ממתמטיקה, אבל בדיעבד זה היה טוב. והתחלתי באוניברסיטת תל אביב, בתור, כאילו בתיכון. אחרי הצבא המשכתי את התואר הראשון בטכניון. התחלתי תואר שני בטכניון וסיימתי אותו במכון ויצמן. נאמנות זה כנראה לא ה...
זה גיוון.
גיוון, כן, כן, גיוון, כן.
וזה יופי, לי יש שאלה. אם היית יכול היום להחליט על מקום בעולם, או איזשהו מוסד שהיית יכול ללמוד בו, או כל דבר שיכול להיות, איפה היית לומד ומה היית לומד?
אני דוגמה לא תוקח טובה, כי אני כאילו גיק לגמרי של מחשביסט, זאת אומרת, אני כאילו תן לי מחר לעזוב את המקצוע שלי ותכנת, אני אעשה את זה באהבה, כאילו פשוט כרגע בגונג זה פחות מתאים, פחות יועיל, כן? זה גם אם אני קודד, הם אנשים יחסו עליי, כן? אז אין לי, או לבנות מוצרים לך אגב, לצייר ציור של איך נראה, כאילו הכל, אני בלגמרי זה, אז אני חושב שהייתי עושה מסלול מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, אז מדעי המחשב. אחרי מדעי המחשב, אני ממליץ לכולם ללכת למקום הכי טוב שהם מצליחים להגיע אליו, זאת אומרת, לא כאילו בקטע של כמה שיקרו אותך יותר, נו, זה עצוב להגיד, כן, אבל כמה שיקרו אותך יותר, תהיה יותר טוב, זה כמו בהרבה מקומות. אז אנשים אומרים, מה, מכללה, אוניברסיטה, זה לא עניין של מה תהיה אחר כך, זה עניין של איפה, מי שלא יכול היה להתקבל לטכניון, אל תלך לטכניון, מי שאתה יכול לתקבל לטכניון, הולך לטכניון, אז אתה יכול לתקבל למכללה, הולך למכללה, אתה לא יכול לתעשה לבד, לא יודע, אבל לך למקום שבו יקראו אותך הכי הרבה, כי שם אתה תהיה הכי טוב, וזה ייתן לך את הבסיס, כי בסוף אנשים, במיוחד בהתחלת הקריירה, לפעמים מסתכלים ולדעתי בצורה מאוד שגויה על, וואלה, כמה משכורת אני יכול לקבל. וזה לדעתי הדבר הכי מטומטם בעולם. כי בסוף, מה המשכורת שאתה מקבל בעבודה הראשונה שלך, זה מחזיק שנתיים. מי אכפת? מה שבעצם רוב החיים שלך אתה חי על המשכורת שאתה מקבל אחרי 15-20 שנה, כי שם יש הרבה שנים, אנחנו מתים היום בגיל 83 בממוצע לדעתי, משהו כזה, זאת אומרת, אנשים לא פורשים בגיל
60. אנחנו שואפים ליותר.
אתם, כן, אתם ילדים, אז בטח יהיה 95. ולא כל כך פורשים בגיל 65, כאילו לא, זה אז כאילו בעצם, יותר חשוב מההתחלה זה לאיפה אתה יכול להגיע. עכשיו, אם אין לך מספיק, לא היה לך מספיק יסודות, ואתה תגיע להיות בינוני, אז כל החיים שלך תקבל משכורת של בינוני, לא משנה באיזה מקצוע. אם היסודות שלך מספיק טובים, ובסוף, אחרי 20 שנה, לא חשוב 15, 10, תגיע להיות מדהים, נשאר עוד 40 שנה להיות מדהים ולקבל משכורת של מדהים. אז אני תמיד ממליץ לאנשים, כן, לקרוא את התחת בהתחלה ולהגיע למקום שבו אתה פוטנציאל להיות הכי מדהים שאתה יכול. לא, מעט מאוד איינשטיינים יהיו פה, אני מניח, מהשומעים. בסדר, לא כולנו, אין מה לעשות, כן.
אנחנו נחזור קצת לשאלה שלשמה התכנסנו. אתה יכול לספר לנו על איזושהי צומת, אולי כמה צמתים משמעויות בקריירה שלך, שאתה זוכר שהיית צריך לקבל איזושהי החלטה, אם אתה יכול לספר קצת על, על, על הרקע, על ההחלטה עצמה, ומה מה, מה עשית כדי, לא יודע, לאסוף את הנתונים הנכונים, מה, מה פעלת כדי באמת לקבל את ההחלטה בצורה הכי נכונה.
כן.
לא חייבת להיות משהו זוהר או משהו גדול, אבל סתם את התהליך מעניין
כן. אני לא חושב חינוך רע מאוד לקהל פה, כי אני הייתי מאוד לא אינטנשנל, מאוד לא מתודי בזה, ואני לא יודע אפילו להגיד אם זה טוב או רע. אני בדיוק היה לי דיון עם מישהו לפני כמה חודשים, של, הוא אומר, אני כל דבר חושב, אני צריך, ואם אני אעשה ככה, אני אגיע לככה, ועשה ככה, אני אגיע לככה, אצלי זה בדיוק הפוך. כל צומת בתחילת מקום עבודה, בחירת מוסד אקדמי, כל דבר כזה הוא כמובן איזשהו צומת שהיה גם לי בקריירה. אני, איכשהו יצא שניגשתי אליהם בצורה מאוד, הייתי אומר, אקראית. זאת אומרת, מקום העבודה הראשון שלי אחרי הצבא, היה חברה שנקראת Magic, היום קיימת, הייתה אז באמת החברה, חברת התוכנה הישראלית הראשונה שהייתה ציבורית בנאסדק, זאת אומרת, אחלה חברה. והצורה שהגעתי אליה מודעה בעיתון, אני לא יודע, אתם לא מכירים, יש דבר כזה שנקרא עיתון מודפס.
פיזית? מה, פיזית, כאילו, דפים שמעבירים?
דפים שמעבירים כזה, כן, כן, מטורף, נכון, היה פעם כזה סטארט-אפ. והיה מודעה של דרוש, לא יודע מה, מתכנת מק, והייתי אז טוב במק. ואמרתי, איזה קטע, אני בדיוק משתחרר, בוא נלך להתאמן ברעיונות. ואז בסוף התקבלתי. עכשיו התקבלתי גם בטעות, כי אם אתם חושבים שרק אני בטעות, כאילו, אז בעצם הבוס שלי אמר, אני, סיפר לי בדיעבד שהוא לא רצה להעביר אותי. ודווקא ה-HR אמרה, מה אכפת לך ילד וזה, תן לו ניסיון, מקסימום תעיף אותו אחרי כמה חודשים. כאילו, זה היה, ככה התחלתי את מקום העבודה הראשון שלך, אגב, בנה לי הרבה מהיכולות עד היום. כאילו, אז תראו, משני הצדדים זה נהיה קצת אקראי, כן? וכשהלכתי ללמוד בטכניון, אמרתי, התחלתי באוניברסיטת תל אביב, ולמדתי, עשיתי קורס ב... אני חושב שזה היה סוף צבא, או אולי התחילה ישר אחרי צבא, לא זוכר. של קורס נקרא אינפי 2, חשבון אינפיניטסימלי 2. זה דבר נוראי, אינטגרלי.
אני לומד את זה בימים אלו.
או, בבקשה, אתה בטוח שאתה נהנה.
מאוד, מאוד.
זה, כן, זה הקורס החביב על הרבה מאוד אנשים, רק אף אחד לא מצא אותם. והיה שם משהו כתוב בעדיון, שבא לך סיפור אמיתי, כאילו, אינפי 3, אתה חייב לעשות בסמסטר אחרי אינפי 2. אמרתי, אם אני עכשיו עושה אינפי 3, אני פשוט מתאבד. מתאבד. ואמרתי לה, נגשתי למזכירות, אמרו לי, תדחו לי את זה, בכי ממש לכם, מה אכפת לכם מתי אני עושה? לא, חייבים עכשיו. ומתוך הרבה מחשבה מאוד אינטנשנל, כמה לא, אז אמרתי, טוב, בסדר, אז אני אעשה משהו אחר. ראיתי מודעה בעיתון של טכניון, של מחפשים מעלה איזה תוכנית מצוינים או משהו, כי לא משנה מה, אמרתי, יופי, אני אגיש, ונראה מה יהיה. אבל אני גרתי בתל אביב, הדבר הזה היה בחיפה, עד היום הטכניון בחיפה לדעתי. אז הגשתי בתור כאילו סוג של מחאה כזה של ילד. ובסוף גם שם התקבלתי.
טוב, אני קונה עיתון בסוף.
זהו, עיתון, זה הלקח. אבל לא, רק אצל, כאילו, זה באמת קצת כאילו בקטע של, אני לא יודע, לקחת מזה משהו, אולי קצת לא לפחד לנסות, וקצת בקטע של לא, don't overthink it, כי בסוף באתי לתוכנית, מאוד התאהבתי בתוכנית, הם מאוד רצו שאני אבוא. גם אמרתי להם, אני לא נוסע לחיפה, אמרו לי, מה אכפת לך? וזה היה מין כזה דיון כזה, באמת של בוגרים קצת דווקא, בקטע של, אז תיסע שם, מה יקרה? כאילו, ודווקא היה שם דיאלוג טוב, לא תמיד נוצר הדיאלוג הזה. אבל זה לא היה מאוד מחושב, זה היה מאוד אקראי, אבל בסוף אני חושב שהמסלול היה טוב, אבל באמת קצת אקראיות וקצת לא יותר מדי מחשבה, לצערי. אני לא יודע מי השתפרתי, אולי בין 50 היום, אני אולי יכול טיפה יותר אינטנשנל, לא יודע.
והיום, נגיד, אתה יכול לקחת, נגיד, דילמה מהשנה, שנתיים האחרונות, שאתה מרגיש שאולי עשית בצורה קצת שונה, או שגם הלכת עם הבטן?
לא, בשנים האחרונות אני אחד היזמים בחברה, זאת אומרת, ברמה האישית לא היו שינויים, זאת אומרת, אבל לא, אני חושב שהדברים הם, כן, הם מצד אחד הם מחושבים, מצד שני, אני גם לא מאמין to overthink something. אז הנה, למשל, כשהבאנו את אוהד מנהל הפיתוח, אז יכולתי לבוא ולהגיד, וואלה, אני כן רוצה לנהל פיתוח של 200 איש. הסתכלתי על עצמי במראה, אמרתי, אתה באמת רוצה לנהל 200 איש? אני לא טוב בזה, לא אוהב את זה, אני לא נהנה מזה. אז למה לעשות את זה? כאילו, אז דיברתי עם עמית השותף שלי ואמרנו, יופי, אז בוא נביא מישהו שאולי יותר נהנה מזה ויותר טוב בזה. אז זה קצת יותר מחושב, אבל גם, זה לא שקדשתי לזה 20 שעות מחשבה, זה היה בקטע של, כן, נראה לי, בוא נפצל את התפקיד, כאילו, זה לא מאוד מחושב.
לי יש שאלה שמעיינת אותי. גונג, למי שלא מכיר מהמאזינים, היא חברה שמוגדרת כיוניקורן, שזה אומר חברה בשווי של מעל מיליארד דולר, היא בצמיחה ענקית, מעל 1,000 עובדים. האם היה לכם שלב לאורך הדרך שאמרתם, האם זה מה שאנחנו רוצים? אנחנו רוצים לגדול כל כך, אולי אנחנו רוצים להימחר, אולי אנחנו רוצים איזה משהו יותר נישתי, כאילו, או שזה פשוט קורה תוך כדי הסיטואציה וזורמים עם זה?
זו שאלה טובה, אני חושב שגם עמית וגם אני, כאילו, חלק מהם של פעם שנייה, אין לנו כל כך מוטיבציה להגיד בוא נמכור ב-50 מיליון דולר וכאילו, כי זה לא יודע, זה לא... קודם כל, אף אחד מאיתנו לא רוצה לעבוד באיזו חברה גדולה עכשיו שכאילו אין לך שום say, אז כאילו זה לא איזה משהו שמדליק אותנו. אני גם לא חושב שאנחנו, we're not in it for the money, זאת אומרת, זה לא כאילו, וואלה, עשיתי 2 מיליון דולר וזה כאילו החלום הרטוב שלי וזה, זה לא שלי ולא של עמית, אז פה אנחנו אליינד, כן, המשקיעים בוודאי לא רוצים. אז אני חושב שכאילו, ברגע שלוקחים כסף מקרן הון סיכון, קרן הסיכון משקיע כסף, אבל הם רוצים, מחפשים את היוניקורנים באותם חברות ענק, אז סוג של התוויית מסלול כזאת, הסללה. אז כן, אם היינו רוצים למכור 200 מיליון דולר בדרך, היה לנו הזדמנויות ויכולנו. וגם דיברנו על זה קצת, אפרופו מחשבה או לא, הסתכלנו אחד לשני, אמרנו, לא. וכאילו המשכנו הלאה, כי גם, כמה אתה יכול לחשוב על אותו דבר? אני חושב בדעבד זה כמובן היה דבר טוב, זה לא היה ברור באותו זמן, כי למכור, יש לזה יתרונות, כן? אתה כאילו פחות כאב ראש, הכסף מגיע לחשבון בנק ודברים כאלה, אבל לא, זה לא עניין אותנו באופן מיוחד.
ומה השאיפות קדימה של חברת גונג? לאן אתה רואה את זה צומח?
אמרתי קודם שבעצם אנחנו רואים שהבעיה היא יותר גדולה מה שחשבנו. כל פעם שאנחנו נוגעים במשהו, יש שם בעיה. כשיש בעיה, צריך פתרון. כשיש פתרון, אז בסוף זה גם מערב תוכנה, במקרה שלנו, כן, המוצר שלנו זה תוכנה, שאנשים בסוף משלמים עליו. אז אנחנו באמת רואים לזה כמעט, יש לנו בערך 150 אלף משתמשים, אנשי מחירות או revenue או whatever שמשתמשים. יש כנראה בעולם בערך 10 מיליון. זאת אומרת, אנחנו מגרדים את באמת הקצה של העסק. אז אני חושב שאנחנו מסתכלים עליה, אנחנו מסתכלים לראות איך אנחנו יכולים להיות חברת תוכנה מאוד 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 גדולה. אם הייתי בינם תחרותי, הייתי אומר, וואלה, הכי גדולה בישראל, הכי גדולה ב, לא יודע מה, מסצ'וסטס. לא אכפת לי אחרים, אני מאחל לכולם שיהיו יותר גדולים, זה לא זה. לא זה. אבל להיות חברת גדולה, מצליחה, עם הרבה אימפקט, לצורך העניין, יותר גדולה מצ'ק פוינט, חברה יותר, לא כאילו, מבחינתי שהם יהיו פי 10 ואנחנו נהיה רבע, כן, אבל לא עניין, אבל משהו שהוא מאוד משמעותי. אבל לא על חשבון דברים אחרים. זאת אומרת, אצלנו, נגיד, מאוד חשוב גם לעמית וגם לי, נושא של, אוקיי, אבל שזה יהיה חברה שכיף לעבוד בה, שמתייחסים לאנשים בצורה הגיונית, שזה יהיה, יש לנו 40% נשים. זאת אומרת, שיהיה כאילו קלצ'ר שהוא גם מעודד הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מאמינים בהם כבני אדם. לא, הביזנס זה לא המטרה, זה אחת המטרות.
זה ממש ברמה של שיח של מה התרבות שאנחנו רוצים ומגדירים, או שזה פשוט דבר שקורה ביום יום ואתם רק פיין טיונינג?
לא, זה המון שיח. בחברות שגדלות חייבים את זה. אז כשהיינו בערך 60 עובדים, עשינו operating principles, שזה עקרונות של איך אנחנו מתנהלים. כמו למשל, win as a team, אנחנו הולכים לעבוד בצוות. זה אומר שכאילו, למשל, כוכב סטאר שמרגיש, וואלה, אני הולך לפצח את זה, פחות ירגיש אצלנו בנוח, כי עובדים באמת בצוות. הרבה כאלה, כן? את צורת התקשורת וכן הלאה. עכשיו אנחנו עושים leadership, עשינו leadership principles. מה זה אומר להיות מנהלת או מנהל בגונג מבחינת מה ההתנהלויות? למשל, לדאוג לצוות, למשל, להיות צנוע. לא משנה, דברים כאלה. זה מאוד מאוד intentional. גם העבודה שאנחנו עושים מול גיוס, יש לנו, לא רק נשים, יש לנו חרדיות, יש לנו ערבים, מוסלמים ונוצרים, יש לנו הרבה הומואים, לסביות, טרנסית, באמת דברים כאלה. זה דברים שאנחנו מאוד intentional. היה לנו תקופה שהיה מגייסת, הייתה מגייסת אצלנו, שהיא בעצם היה מותר לה לגייס רק נשים. וזה הדרך לבוא ולהגיד לו, כי אנחנו רוצים יותר, אחוז יותר גדול של נשים, וזה מאוד intentional.
איך אתה משנה את המיינדסט, או איך אתה מגיע מחברה, לפני 6.5 שנים הייתם שני עובדים, איך אתה מגיע לא יודע, להתחיל לחשוב, אני יודע שזה צומח לאט לאט, אבל להגיע לאלף איש, איך אתה מגיע למיינדסט שאתה מתחיל לנהל כזה דבר, מאיפה אתה משיג את הכלים כדי להשיג את איפה מתחילים בכלל ללמוד על הדבר הזה?
לא, לומדים בדרך. קודם כל, אני אמליץ לכל אחד לקחת אנשים לשאול הרבה. אנחנו, יש אפילו מישהו אחרי זה ירצה לחפש איזה פוסט שלי, מה שנקרא ספירלה, לא חשוב, זה שיטת לימוד, אבל כל הזמן ללמוד, זה קודם דבר ראשון. כאילו, אז בין אם זה ללמוד, לא מהאינטרנט, ללמוד מהאנשים. אז כאילו, למצוא את האנשים שאפשר להתייעץ איתם, של איך בונים את זה, להסתכל על חברות אחרות. אני עשיתי מלא טלפונים של לפני שנתיים, ל-Chief Product Officer, שזה התפקיד שלי. מה אתה עושה? מה לך יש בארגון? איך אתה בנית אותו? מה גדל אצלך? מה לא עבד אצלך? ממש עשיתי 10 שיחות כאלה לחברות שאז היו גדולות מאיתנו, היום אולי עקפנו חלק מהם, אבל ולמדתי מלא דברים. יש תפקיד שנקרא Product Operations, what the fuck is this? כאילו, אני לא יודע אפילו מה זה, כאילו, ולא תלמד, ומה אתה עושה? וראיינתי 3 כאלה, ואז שכרתי מישהי שעושה את זה וכן הלאה. אז הרבה מזה זה על ידי למידה תוך כדי, מאחרים. אני גם יש לי advisor, נגיד, שהוא Chief Product Officer בחברה שנקראת ServiceNow, שהיא חברה של מעל 100 מיליארד דולר בשווי, זאת אומרת, באמת שלב לפחות אחד קדימה, אז והוא הגיע לחברה שמכרו במיליארד דולר, שזה גם יותר מה שאנחנו מוכרים היום מן הסתם, והיום מוכרים ב5, זאת אומרת, הוא הצמיח אותה מאוד יפה, ואני שואל אותו, תגיד, מה ככה, מה עשית, מה עבד, מה לא עבד, כל מי שלי זה דילמה, אני מרים אליו טלפון, אז זה הרבה מאוד ללמוד, הרבה מזה קורה אורגנית, אני חייב להגיד לכם שכאילו בסוף שנת 2021, שזה היה לפני כמה חודשים, עלתה איתנו לשיחה הזאת שאחראית על גיוסי עובדים, ואמרה, אתם יודעים כמה עובדים התחלנו את השנה? אמרנו, אין לנו מושג, כי אנחנו, כאילו, הנהלה לא מספרים לנו שום דבר. התחלנו 2021 עם 333 עובדים, סיימנו את האנשים 860 ומשהו, לא יודע משהו כזה. אמרנו, אין סיכוי. כי אמרת, לא, תסתכלו, זה המספרים. אמרנו לה, לא יכול להיות. אמרנו, אנחנו לא גדלים יותר מפי 2. אמרת, רוצים לראות, הנה זה המספר לפני, זה המספר אחרי. אז חלק מזה זה גם פשוט כמו, אתם מכירים את הבדיחה עם הצפרדע במים החמים, נכון? מחממים, הוא לא מרגיש שעוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים, אבל תראו, בסוף אם יש אנשים טובים בחברה, זה לא אנחנו כיזמים או כמנהלים עושים הכל, כן? לי יש ראשי צוותים שמגייסים עובדים, אני סומך עליהם שיגייסו את האנשים הנכונים, שיכשירו אותם. אז כמה באמת אנשים מגייסים בחברה, זה לא משהו שמשפיע עליי, חוץ מהקטע של, וואו, באמת אנחנו כאלה גדולים. אבל זה בסדר.
נגעת ב... ב... אני מתייעץ עם הרבה מאוד אנשים. התייעצת עם 10 CPO'ים מקודם. איך אתה מגיע לכל האנשים האלה? איך אתה עושה את זה? ברור שאתה גדל קצת, אבל בסוף, הרבה אנשים מנסים פה להגיע, אני חושב שחלק מהמאזינים, סליחה, מנסים להגיע לכל מיני מקומות, לכל מיני אנשים. איך עושים את זה?
כן, אז באמת, מי שרוצה אחר כך לעשות גוגל, לחפש את זה, קראתי איזה פוסט שנקרא Spiral Method, שזה בדיוק השיטה שאני לפחות מאמין בה. היא בגדול אומרת, בוא, תמיד יש לך מישהו בנטוורק שקרוב למה שאתה מחפש. זאת אומרת, לצורך העניין, בן דוד שלך, מהצד של ה-whatever, למד כלכלה, אתה יכול להתייעץ איתו, כן? עכשיו, כל אחד כזה, א', לומדים, ב', אומרים, אוקיי, עם מי אני עוד יכול לדבר? ורוב האנשים נחמדים, הוא יכול, שמע, אדבר עם חבר שלי, אח שלי, בן דוד שלו, whatever, סבא שלי, אבא שלי, דודה שלו, וכן הלאה. באיזשהו שלב, זה בדרך כלל לא נהיה רק משפחה, כן? זה נהיה גם, כאילו, קולגות עסקיות. עכשיו, רוב האנשים שמתקשרים אליי, אומרים, שמע, אני יכול חצי שעה מהזמן שלך להתייעץ על משהו, אם מי שמכין נכון את השאלות, זאת אומרת, אני גם מתבייס, אנשים מתקשרים אליי ואומרים, יש לי סטארט-אפ, אני רוצה לשמוע את דעתך. אני אומר, מה דעתי חשובה? יש פה מיליון אנשים בעולם, אני, כאילו, אני בכלל משתמש, אבל אם שבא להם שאלות של, אוקיי, אני אנסה לגייס מחירות, מה אני צריך לעשות, אני מפתח את המוצר, מה צריך לעשות, איך אני צריך לעשות, כאילו, דברים שאני יודע לענות, וגם הם מאוד קונקרטיים, אין כמעט בנם שלא מקבל את החצי שעה הזאת, ורוב האנשים נותנים את החצי שעה. אז הכלל אומר, תלך מאחד לעוד אחד, לעוד שניים, לעוד אחד, לעוד שלושה, לעוד שניים, לעוד שלושה. נקודת העצירה היא, זה במקום שבו אתם מרגישים שלא לומדים. זאת אומרת, לי קרה באיזשהו שלב, באיזשהו שלב אתה פוגש מספר 12, אתה אומר, וואלה, הוא כבר סוג של, בכלל, כאילו, בנם השלישי אתה לומד פחות מהשני, ערבי פחות מהשלישי, באיזשהו שלב אתה אומר, וואלה, פה כבר למדתי ממש מעט, בנם ה-14, אתה אומר, שמה, אני כבר, הוא חזר על מה שאמרו לי, 1 עד 13, זה המקום שאתה אומר, אוקיי, לרובד שאני צריך, הבנתי, השלב הבא זה תואר באוניברסיטה. אז אני מאוד ממליץ על השיטה הזאת, ובסוף יוצאים מנה עם המון המון תובנות. לא גוגל, גוגל זה נורא, זה נורא. לא, באמת, כי אנשים פרסמים, רוב התוכנים שאנחנו רואים היום, זה איזשהו תוכן שמישהו כתב בשביל שאנשים יקראו, זאת אומרת, זה לא, מה כמו אנשים כותבים ואומרים, וואלה, אני, אף חברה לא תכתוב, תקשיב, המוצר שלנו בינוני, כי לא הצלחנו במשהו, כולם יגידו מדהים. עכשיו אתה מסתכל באינטרנט, יש רק מוצרים מדהימים. עכשיו אתה רוצה להבין מה הצליח, מה לא הצליח, וכן הלאה.
אני בטוח שיש לך הרבה מאזינים ששומעים את הפרק ואומרים, וואלה, מעניין אותי התחום הזה, ניהול מוצר, כל התחום של הפרודקט, אני רוצה להבין טיפה יותר. אם הם רוצים להעבות את הידע, להבין אם התחום מתאים להם, יש לך איזה ספרים, פודקאסטים, המלצות, משהו לתת לאותם המאזינים?
יש כל מיני ספרים, יש גם קורסים שאפשר בטח לראות את התוכן עניינים שלנו בתשלום, כאילו, יש חברה שנקראת Pragmatic Marketing שבארצות הברית אנחנו משתמשים בה. יש גם חברות ייעוץ ישראליות שעושות את זה. יש ספרים, אבל אני קשה לי נורא לחשוב על איזה ספר הוא כזה introduction, כי אני לצערי כבר שנים לא עשיתי introduction, אז יש ספרים שאני קוראים בדרך כלל יותר של הגיקים בארצות הברית של הסיליקון ואלי. Inspired זה ספר די מוכר, אבל צריך פשוט לחפש קצת איזה ספרים באמת מקבלים את החמישה כוכבים באמזון וקצת לעבור עליהם. אין לזה המון מידע, זאת אומרת, חלק מהסיבה שאתם עושים פה את הפודקאסט מן הסתם, אין הרבה, וואלה, איזה ספר שאומר, בוא תסביר לי מה זה מקצוע. זה גם קצת קשה, נכון? איך תסביר למישהו איך נשמע פסנתר בלי לשמוע פסנתר, זאת אומרת, זה כאילו משהו שאתה צריך כאילו...
אתה אומר בגדול לדבר עם מנהלי מוצר, ללכת אולי ליום עם מנהל מוצר, להצמד אליו.
אם אפשר, בוודאי.
שאלה אחרונה, ואנחנו משחררים אותך.
בכיף, מה?
קוראים לזה טיפים של אלופים. לפני שאנחנו מסיימים ממש, אם אתה יכול לתת איזושהי המלצה למאזינים של איזה טיפ זהב אחרון וייחודי, שאתה חושב שיכול לעזור להם להצליח.
אני לא יודע אם יש לי טיפ זהב אחד, אני אגיד משהו שאולי הוא לא טבעי לכולם, וזה כל דבר שאתם עושים, נסו לעשות בצורה הכי טובה שאפשר. זאת אומרת, עמית ואני תמיד צוחקים ומתחיק שנינו באותו ראש בלי קשר, זה לא חלק מהדייטינג שעשינו. אם עכשיו התפקיד שלכם בחברה זה להזיז דפים מצד אחד של השולחן לדפים מצד שני של השולחן, 80% מהאנשים יגידו, וואי, זה משעמם, להזיז דפים. נסו להזיז אותם שהם יהיו הכי מוזזים שבעולם. מסודרים ויפים. התפקיד שלנו להגיש קפה, תדאגו שהקפה יהיה חם עם הכמות נכונה של קצף. תהיו הבריסטה הכי טובים בעולם. לא חשוב מה התפקיד שלכם, במיוחד בתחילת הדרך, הכי טוב שבעולם. הצמיחה בסוף מגיעה מזה שעושים תפקיד אחד טוב, ואז לומדים. גם לעשות אותו טוב זה מה שמלמד, ואז תפקיד אחד אחר, לעשות אותו הכי טוב שבעולם. לא להסתכל על ההלאה, לא להסתכל על הצידה. באמת, ראיינו אצלנו במשרדים מישהו שהוא משקיע מחברה שנקראת סקויה, הוא השקיע בזום, שכולם מכירים, וסקויה גם השקיע באפל וגוגל, כל מיני חברות קטנות, ובגונג. אבל, ובסוף שאלו אותו אנשים שאלה קצת דומה, של כאילו, מה אני יכול לעשות בחברה כמו גונג, כאילו, איך אני יכול לעזור לחברה או להצליח. אז הוא אמר, בוא נגיד לכם את זה באמריקאית אילגת, get shit done. אבל זה אמריקאי, כן, שקצת יותר מנומס מאיתנו. אבל בגדול זה לעשות את העבודה, לעשות את העבודה כמו שצריך, אותו דבר גם הלימודים, לעשות את המקסימום שאפשר. חפשו, לכולנו יש מגבלות, אנחנו לא נהיה מושלמים, אנחנו לא מייקל ג'ורדן או לברון ג'יימס, וזה בסדר, אבל כאילו באמת, המקסימום שאנחנו יכולים, את אותו תפקיד, זה מוביל מאוד רחוק.
אילון, תודה רבה.
בשמחה.
אז תודה רבה לאילון, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. עד כאן הפרק שלנו להיום. מקווים שהתקדמתם עוד צעד גדול או קטן בדרך לענות על השאלה, מה אתם רוצים לעשות שיהיו גדולים. נפגש בפרק הבא.